שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים בדף קי"ט במסכת זבחים. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א', נסיים 11 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 20 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק במשנה בדף קי"ב, לגבי התקופות השונות בעם ישראל, עם היתר או איסור הבמות. נזכיר שמהכניסה לארץ התקופות היו הגלגל, שאז היה היתר הבמות, אחרי זה שילה למשך מאות שנים, שאז היה איסור הבמות, אחרי זה נובי גיוון, 57 שנה, שאז שוב היה היתר הבמות, ובסוף ירושלים, שאז היה איסור הבמות. זה מה שראינו במשנה, והיום נראה עוד ארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על תקופת נובי גיוון, בחלק השני נדבר על כל התקופות מאז שנכנסו לארץ, בחלק השלישי לגבי מה קורה אם הוא מקדיש בתקופה אחת, אבל מקריב בתקופה אחרת, ובחלק הרביעי נראה הבדלים בתהליך הקרבה בין במה גדולה לבמה קטנה. ובואו נתחיל, אז החלק הראשון כאמור, זה לגבי תקופת נוב וגיוון, שאז היה היתר הבמות, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד, מניין שבאמת בנובי גיוון היה שוב היתר הבמות, אז אומרת הברייתא שלומדים את זה מפסוקים שכבר ראינו בימים האחרונים, וזה מדברים י"ב שמשה רבנו אומר, כי לא באתם עד עתה אלא מנוחה ואלא נחלה. ומכאן אנחנו בעצם לומדים את ארבע התקופות של גלגל, שילה, נובי גיוון וירושלים. למה? כי הנחה היא שכשמשה אומר את הפסוק הזה, הוא מדבר על תקופת הגלגל, שאז בפסוק ח' כתוב איש כל הישר בעיניו, כלומר זה תקופה של היתר הבמות, שכל אחד מקריב את הישר בעיניו, נב בבמות, אבל כל זה נכון רק כי עוד לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, שהמשנה עצמה אמרה על זה שמנוחה זה שילה ונחלה זה ירושלים, אז כל עד שעוד לא הגיעו לשילה ולירושלים, כלומר שמדיין בגלגל, אז יש היתר הבמות, אבל בשילה ובירושלים יש איסור הבמות. אז זה לגבי תקופת הגלגל, שילה וירושלים. עכשיו, מאיפה לומדים שבנובי גיוון שבין שילה לירושלים, גם אז פתאום היה שוב היתר הבמות? אומרת הברית אצלנו שאת זה לומדים מזה שהפסוק חילק בין מנוחה ונחלה, כלומר במקום לכתוב כי לא בתם הדעתה אלא מנוחה והנחלה, כתוב אלא מנוחה ואל הנחלה, יש פה כפילות של ואל, ומכאן לומדים שבין שתי התקופות האלו הייתה עוד תקופה, וזה נובי גיוון, ששם שוב היה היתר הבמות. אז בעצם מכאן למדנו את ארבע התקופות, כלומר בגלגל, לפני שהגיעו למנוחה לשילה היה היתר הבמות, אחרי זה במנוחה, מנוחה בשילה איסור הבמות, אחרי זה שוב בנובי גיוון שוב היתר הבמות, ואחרי זה בנחלה בירושלים שוב איסור הבמות. ועד כאן הסעיף הראשון, המקור לזה שבנובי גיוון גם היה שוב היתר הבמות. הסעיף השני זה לגבי מעשר שני. עכשיו שימו לב שבמשנה עד תקופת שילה בכלל לא מוזכר מעשר שני, כי עד שכבשו וחילקו את הארץ לא היה חיוב מעשרות, אבל משילה כבר יש מעשר שני, ואיפה אוכלים מעשר שני? אז אומרת המשנה, אוכלים אותו בכל מקום שבו אוכלים קודשים קלים, אז בתקופת שילה זה בכל הרועה, בתקופת ירושלים זה בכל ירושלים, אבל מה לגבי תקופת נובי גיוון? אז אמנם בגרסה שלנו זה לא מוזכר, אבל נלך לפי הגרסה של רש"י שזה גם מוזכר, וגם כאן זה כמו קודשים קלים, שכמו שקודשים קלים אפשר לאכול בכל הארץ, כי זה תקופת היתר הבמות, אז גם מעשר שני אוכלים בכל הארץ. עד כאן המשנה, אבל ריש לקיש לא אוהב את זה. הוא אומר, מלא שאוכלים קודשים קלים בכל הארץ, זה כי קודשים קלים זה קורבן וזה היתר הבמות, אז כמו שמקריבים אותם בכל הארץ, אז גם אוכלים אותם בכל הארץ. אבל מעשר שני זה לא קורבן. מעשר שני צריך לאכול ליד המשכן. אז למה גם מעשר שני אפשר לאכול בכל הארץ? למה המשנה לא דורשת שנאכל את זה דווקא ליד המשכן? זאת השאלה, ועל זה עונה רבי יוחנן שתי תשובות. תשובה אחת זה שהוא אומר שמעשר שני תלוי בארון, כי יש גזרה שווה שגם במעשר שני וגם בארון כתוב את המילה שם, במעשר שני כתוב ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ובארון כתוב ושמת שם את ארון העדות, וממילא גזרה שווה אומרת שמתי צריך לאכול מעשר שני דווקא ליד המשכן או המקדש, דווקא כשיש ארון, אבל אם אין שם ארון, אז לא צריך, ולכן אוכלים בכל ישראל. זאת התשובה הראשונה, אבל ריש לקיש מיד דוחה אותה, כי אומר, הפסוק שהזכרת ששם כתוב את המילה שם במעשר שני, אותו פסוק לא מתייחס רק למעשר שני, הוא מתייחס לכל הקודשים ולפסח, אז לפי זה גם תגיד שקודשי קודשים ופסח אפשר להקריב בכל הארץ ולא במשכן שלו וגיוון, וזה הרי ברור שלא נכון. לכן אנחנו יורדים מהגזרה שווה הזאת, ורבי יוחנן מביא הסבר שני, וזה שנזכיר שלפני יומיים, כשדוברנו על תקופת היתר הבמות, אז דיברנו על הגלגל, אבל זה אותו דבר לנו וגיוון, אז דיברנו על איזה קורבנות אפשר להקריב באותה תקופה, ולגבי קורבנות היחיד, אמרנו שזה די מצומצם, שבבמות הוא יכול להקריב רק דברים שהוא התנדב להביא, כמו עולה ושלמה, אבל קורבנות חובה כמו חטאת או מסר בהמה, זה ודאי שהוא לא יכול להקריב בבמות, אבל האם את החובות האלו הוא יכול להקריב בבמה המרכזית? בזה ראינו מחלוקת רוב הדעות, שזה רבי מאיר, חכמים אחד, חכמים שתיים, ומשמע שגם רבי שמעון, כולם אמרו שלא, גם שם הוא לא יכול להקריב, ורק רב יהודה אמר שכן. עכשיו ממילא, אם נניח שהמשנה שלנו היא כמו רוב הדעות, הגמרא כאן מציאת רבי שמעון, אבל תראו בתוספות שזה בעצם רוב הדעות שראינו שם, יוצא שמעשר בהמה אי אפשר להקריב בכלל בתקופת יותר הבמות, כי זה חובה, ובתקופה הזאת היחיד לא מקריב חובה, לא בבמות ולא בבמה המרכזית. עכשיו, כיוון שמעשר בהמה לא שייך במשכן של לובי גבעון, אז אומרת הגמרא שגם מעשר שני לא שייך שם, כי יש הקש בין שני המעשרות האלו, כי כתוב עשר תעשר ודורשים את זה על שני המעשרות האלו, ולכן מעשר שני לא שייך במשכן, ולכן אמרה המשנה שלא צריך לאכול אותו במשכן, אלא אפשר לאכול אותו בכל ישראל. זה הסבר שני, למה המשנה התירה לאכול מעשר שני בכל ישראל, כי לומדים את זה ממעשר בהמה. עכשיו, רק נדגיש בסוגריים, זה לא באמת ממש כמו מעשר בהמה, כי מעשר בהמה בתקופת יותר הבמות אי אפשר לעשות בכלל, כי זה חובה, ואילו מעשר שני עושים, רק לא צריך להביא את זה למשכן, אבל בכל זאת, זה מה שנלמד מהקש הזה, שזה לא שייך למשכן, ולכן אפשר בכל ישראל. זה הסבר השני. עכשיו, הגמרא מהירה בסוגריים, יוצא לפי זה שלפי רב יהודה, שחלק על כל הדעות שראינו, ואמר שהיחיד כן מביא את החובות שלו למשכן גם בתקופת יותר הבמות, אז יוצא שהוא כן יכול להביא מעשר במה, אז יוצא שלפי דעתו הוא באמת כן צריך לאכול גם את המעשר השני במשכן, והגמרא שואלת מה, אפילו שזה לא נקרא בירה, כלומר זה לא משכן שיש בו את הארון, ויונה, כן, אפילו שאין שם את הארון, ועד כאן הסעיף השני. לסיכום, המשנה שלנו אמרה שבתקופת יותר הבמות, אז כמו שאת הקודשים קלים אפשר להקריב בכל הארץ, אז גם אפשר לאכול את המעשר השני בכל הארץ. ריש לקיש הקשה על זה, אז רבי יוחנן הביא לזה שני מקורות, כשהמקור השני זה שכמו שמעשר הבמה לפי רבי שמעון ורוב הדעות לא מקריבים במשכן בתקופת יותר הבמות, אלא בעצם לא מקריבים בשום מקום, אז גם מעשר השני לא שייך לאזור המשכן, אלא אפשר לאכול אותו בכל הארץ. אבל לפי רבי יהודה, שאומר שגם את החובות כן מקריבים במשכן, אז גם את המעשר השני כן צריך לאכול ליד המשכן. איפה בדיוק? אז כנראה כמו שבשילו, איפה שרואים ממנו את המשכן. זה היה הסעיף השני, וזה היה החלק הראשון של השיעור לגבי תקופת נובי גבעון, שבה חזרנו להיתר הבמות. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וכאן הגמרא עוברת לקטע הבא במשנה, וזה כשבאו לירושלים, אז שוב נאסרו הבמות, וכמו שראינו בחלק הקודם, המקור של כל זה, זה מקילו בתי מדעתה אל המנוחה ואל הנחלה, והמשנה הסבירה שמנוחה זה שילו ונחלה זה ירושלים, שבשתי התקופות האלו נאסרו הבמות, וראינו מקודם שמזה שכתוב קילו בתי מדעתה אל המנוחה ואל הנחלה, שאז הותרו הבמות, אז זה מתייחס לתקופה שלפני המנוחה של שילו, כלומר לגלגל, וזה גם מתייחס לתקופה שבין שילו לבין ירושלים, כלומר לנובי גבעון, בשתי התקופות האלו הותרו הבמות. עד כאן מה שכבר ראינו, בינתיים לא אספנו כלום, אבל עכשיו בגמרא נראה שתי ברייתות, שבהם יש עוד דעות לגבי מה זה שילו ומה ירושלים, כשבסך הכל יהיו לנו ארבע דעות. הדעה הראשונה זה מה שכבר הזכרנו, שמנוחה זה שילו ונחלה זה ירושלים. דעה השנייה זה הפוך, מנוחה זה ירושלים ונחלה זה שילו. דעה שלישית, שניהם שילו, ודעה הרביעית, שניהם ירושלים. אלה הדעות שנראה בסופו של דבר, אבל בואו נחלק את הדיון לשני סעיפים, כי יש לנו כאמור שתי ברייתות. אז סעיף ראשון, או ברייתה הראשונה, זה מחלוקת רבנן ורבי שמעון. רבנן אומרים בדיוק כמו שאמרנו במשנה, שמנוחה זה שילו ונחלה זה ירושלים, ורבי שמעון אומר הפוך, שמנוחה זה ירושלים ונחלה זה שילו. ולמה כל אחד אומר את דעתו? כי כל אחד מביא פסוק אחר לגבי ירושלים. רבנן מביאים את ירמיהו י"ב, כתוב הייתה לי נחלתי כאריה ויער, ובפסוק הבא ברור שמדובר על ירושלים, אז הנה רואים שנקראת נחלתי, נחלה, ואילו רבי שמעון מביא פסוק בתהילים קוף למד ב', זאת מנוחתי עדי עד וכולי, אז ירושלים נקראת מנוחה. אז אלה שתי הדעות בברייתא הראשונה, והגמרא מביאה קושייה על דעת רבי שמעון, שאמר שמנוחה זה ירושלים, שלכאורה זה לא מסתדר עם הפסוק שלנו בדברים, כי לא בתי מדעתה אלא מנוחה ולנחלה. למה שהפסוק יזכיר קודם את המנוחה, כלומר ירושלים, ורק אחרי זה את הנחלה, כלומר את שילו? הרי שילו הייתה כרונולוגית לפני ירושלים. עונה הגמרא, זה לא מפריע לי. לפי רבי שמעון צריך לקרוא את הפסוק כך. לא בתם עד עתה, לא אל המנוחה, לא לירושלים, ואפילו לא אל הנחלה. אפילו עוד לא הגעתם לשילו, לכן זה מוזכר בסדר הפוך. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון עם שתי הדעות. כששימו לב, אמנם רבי שמעון חלק על איך לקרוא את הפסוק, אבל הוא לא חולק על רבנן לגבי הדין עצמו. כלומר, גם הוא מסכים למשנה שיש כאן ארבע תקופות, וזה שבשילו ובירושלים יש איסור הבמות, ובגלגל ובנובי גבעון שביניהם יש יותר הבמות. הוא רק חולק מה כאן שילו ומה כאן ירושלים, אבל למעשה זה לא משנה. זה היה הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה, תנא דבי רבי ישמעאל, זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וכאן יש לנו כאמור עוד שתי דעות, וזה רבי ישמעאל ורשבי. שימו לב שרשבי זה בעצם אותו רבי שמעון מהברייתא הקודמת, אז בעצם יש כאן מחלוקת מה רבי שמעון אומר. בכל אופן, רבי ישמעאל אומר שגם מנוחה וגם נחלה הם שניהם שילו, ואילו רשבי, רבי שמעון, לפי הברייתא הזאת אומר ששניהם ירושלים, וזה כבר יוצר לנו מהפך. כי אם אנחנו אומרים ששניהם שילה, שניהם ירושלים, אז זה משנה לנו את הדין, שלרבי ישמעאל זה ייצור חומרה, ולרשבי זה ייצור קולה. למה? כי לרבי ישמעאל שאומר ששניהם שילה, אז בעצם אין מקור לאיזושהי תקופת ביניים בין שילה לירושלים. כי ירושלים בכלל לא הוזכרה כאן, כך שבעצם מה שהפסוק אומר, זה שעד שילה יש יותר הבמות, אבל משילה והלאה יש איסור הבמות, כולל בתקופת נובי גבעון. אז שוב, בגלגל יש יותר הבמות, אבל משילה והלאה איסור הבמות. זה לפי רבי ישמעאל לחומרה. לעומת לפי רשבי זה יוצר דווקא קולה, כי הוא אומר שגם מנוחה וגם נחלה זה ירושלים, כך שבעצם כשהפסוק אומר שעכשיו יש יותר הבמות כי עוד לא באתם אל המנוחה ולנחלה, הכוונה היא כי עוד לא באתם לירושלים, שרק אז בירושלים יהיה איסור הבמות, אבל כל התקופה עד ירושלים, כולל שילה, יש יותר הבמות. זה לפי רשבי. אז בקיצור, יוצא לנו שלוש דעות, וזה שלפי המשנה שלנו ורבי שמעון, זה כמו שמענו עד עכשיו, שהיו ארבע תקופות בזיגזג, כלומר בגלגל יותר הבמות, בשילה איסור, בנובי גבעון שוב יותר, ובירושלים שוב איסור. זה למשנה ולרבי שמעון. לפי רבי ישמעאל חומרה, כבר משילה יש איסור הבמות והלאה, כולל נובי גבעון, ולפי רבי שמעון הפוך לכולה, שרק מירושלים יש איסור הבמות, אבל עד אז, בגלגל, בשילה ובנובי גבעון, יש היתר הבמות. כלומר, שוב, נסכם את הדעות, אז גלגל לפי כולם יש היתר הבמות, בירושלים לפי כולם יש איסור הבמות, לגבי שילה ונובי גבעון, אז למשנה שלנו ורבי שמעון בברייתא א', כמו שעד עכשיו הבנו, זה שבשילה יש איסור הבמות, ובנובי גבעון יש היתר הבמות. לרבי ישמעאל הולכים לחומרה, ובשניהם יש איסור הבמות, גם בנובי גבעון, ולרבי שמעון בברייתא ב', בשניהם לכולה, וגם בשילה יש היתר הבמות, ועד כאן הדעות השונות, ועכשיו על הברייתא הזאת נראה שני דיונים. דיון אחד זה שלוש קושיות, לכאן ולכאן. קושייה הראשונה זה על שתי הדעות בברייתא השנייה. איך אתם אומרים ששניהם או ירושלים או שילה? הרי הפסוק אומר אל המנוחה ואל הנחלה, כלומר זה שני דברים שונים. למה אתם אומרים שזה בעצם אותו דבר? אם זה אותו דבר, היה צריך להיות כתוב בפסוק אל המנוחה והנחלה, בלי ואל הנחלה. אומרת הגמרא, צודק, קשיה, זה באמת קשה, זאת קושייה ראשונה. קושייה שנייה בשורה הרביעית בעמוד ב', אומרת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל שאומר ששניהם שילה, אז מובן למה לשילה קוראים גם מנוחה וגם נחלה. מנוחה כי מנחו מהכיבוש והחלוקה, ונחלה כי שם עשו את ההגרלות על חלוקת הנחלות של הארץ. אבל לפי מי שאומר ששניהם ירושלים, אז מילא שקוראים לזה נחלה, כי זה נחלת עולמים, זה מובן, אבל למה קוראים לירושלים מנוחה? מנוחה ממה? עונה הגמרא, המנוחה של ארון הברית. כי בכל תקופת נובי גבעון, הארון לא היה במשכן, אלא בקריאת יערים ובעיר דוד, אבל לא במשכן. ועכשיו סוף סוף הוא נמצא במשכן, זה המנוחה, זה לגבי הקושייה השנייה. קושייה שלישית זה מפסוק בשופטים ששם כתוב שמנוח הקריב קורבן. עכשיו הרי מנוח היה בתקופת שילה, אז איך הוא הקריב קורבן? אז לפי הדעה האחרונה, כלומר רבי שמעון בברייתא ב', אז מובן, כי באמת רק מירושלים יש איסור במות, אבל לפני זה, כולל בתקופת שילה, יש יותר במות, ולכן הוא יכול להקריב. אבל לפי כל הדעות האחרות שראינו, שבשילה יש איסור במות, איך יכול להיות שמנוח ככה סתם הקריב קורבן, לא במשכן? עונה הגמרא, נכון, עקרונית זה אסור, אבל הייתה להוראת שעה שמלאך אמר לו להקריב, ולכן הוא הקריב, וזה לגבי הקושייה השלישית, וזה היה הדיון הראשון בסעיף השני הזה. הדיון השני, בשליש העליון של עמוד ב', קצת לפני נקודתיים, אומרת הגמרא שרבי ישמעאל בסוף חזר בו והודה לרבי שמעון בר יוחאי של הברייתא השנייה, שזו וזו ירושלים. כך שבעצם בסופו של דבר נשארנו רק עם שתי דעות, הדעה של המשנה שלנו ושתי הדעות בברייתא הראשונה שכן היו ארבע תקופות בזיגזג, של שילה ירושלים איסור הבמות וגלגל ונובי גבעון יותר הבמות, ואילו הדעה השנייה שזה בסוף גם רבי ישמעאל וגם רשבי בברייתא ב' שאומרים לא נכון, רק מירושלים יש איסור הבמות, ואילו כל התקופה לפני כולל שילה היה יותר הבמות, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', והוא שוב מחזיר אותנו למשנה, כשכאן, אחרי שהמשנה דיברה על התקופות השונות בעם ישראל לגבי היתר או איסור הבמות, אז אומרת המשנה, מה קורה אם כשהוא הקדיש את הקורבן זה היה בתקופה א', או של היתר או של איסור, אבל עד שהוא שחט אותו בחוץ, זה כבר היה תקופה אחרת של איסור או היתר, מה הדין שלו אז? עכשיו, לפני שנראה מה המשנה אומרת, אני רוצה שנזכר קודם בפסוקים של עשיית קורבן בחוץ, וזה בויקרא י"ז מפסוק א' עד ת', וכמו שכבר ראינו, אפשר לחלק את הפסוקים האלו לשתי קבוצות. מ-א' עד ז' זה לגבי שחיטה בחוץ, ומ-ח' עד ט' זה לגבי העלאה בחוץ, כלומר, הקטרת הקורבן בחוץ. עכשיו, גם את הקבוצה הראשונה, מאלף עד זין, של שחיטה בחוץ, גם אותה אפשר לחלק לשתי קבוצות פנימיות, כמו שראינו כבר בברייתא בדף קובב, וזה שמפסוק א' עד ד', זה המקרה הרגיל של תקופה שבה הבמות אסורות, והוא בכל זאת שחט בחוץ, אז הוא חייב קרת. זה א' עד ד'. אבל פסוקים ה' עד זין אומרת הברייתא שם בדף קובב, שזה לגבי המצב המיוחד שעכשיו הזכרנו במשנה, וזה שכשהוא הקדיש את הקורבן, זה היה זמן של היתר הבמות, כך שהיה מותר לשחוט את זה בחוץ, אבל עד שהוא שחט, כבר היה זמן של איסור הבמות. ולגבי זה, כאן התורה לא מזכירה עוד פעם קראת, אלא בפסוק ה' יש מצוות עשה לשחוט רק במשכן ולא בחוץ, ובפסוק ז' יש גם לב, ולא יסבחו את זבחיהם וכולי, אבל כאן כאמור לא מוזכר קראת. אז אם נסכם את הפסוקים, מי שעושה הכל בחוץ כשאסור, אז יש קראת, ומן הסתם גם יש ביטול מצוות עשה. מי שמקדיש כשמותר בחוץ, ואז נהיה אסור והוא שחט, אז יש לו ביטול עשה, ויש לו לב אחר שעליו אין קראת, אבל אין עליו את הלב של הקראת. זה מה שאנחנו רואים בפסוקים, ועכשיו בוא ניגש למשנה עצמה. מה כתוב בה? אומרת המשנה שאם הוא הקדיש כשהיה אסור, אבל כשהוא הקריב כבר היה מותר, אז יש לו רק ביטול מצוות עשה, ואין עליו שום לב. לעומת זאת, אם זה הפוך, אם הוא הקדיש כשהיה מותר, אבל כשהוא הקריב כבר היה אסור, אז כאן, כמו שראינו בפסוקים, אין עליו את הקראת, אבל יש עליו ביטול עשה ולב. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בגמרא נראה שני דיונים. דיון אחד, בעצם כבר אמרנו את כולו, וזה המקור לזה שבמקרה האחרון שהזכרנו אין קראת, וזה כי, כמו שאמרנו, בפסוקים ה' עד ו' מדברים על המקרה הזה, ובהם לא מוזכר קראת. זה דיון ראשון. דיון שני זה שבינתיים מה שדיברנו זה שהוא הקדיש כשהיה מותר, ואז הוא שחט כשהיה אסור, ואמרנו שעל זה אין לו קראת. אבל מה לגבי אם הוא לא רק שחט, אלא גם הקטיר כשהיה אסור, האם גם על זה אין לו קראת? אז בזה יש מחלוקת. רב כהנא אומר שבזה כבר יש לו קראת, אבל רבא דוחה את זה ואומר שגם בזה אין לו קראת. מה המחלוקת? אז רב כהנא אומר שבזה יש לו קראת, כי כאמור אם נחזור לפסוקים, אחרי פסוקים א' עד ז' שמדברים על שחיטה בחוץ, אז פסוקים ח' ט' מדברים על העלאה בחוץ, ושם שוב מוזכר קראת, ופסוק ח' מתחיל במילים ועליהם תאמר איש איש וכולי. עכשיו כבר דיברנו בעבר על זה שההתחלה הזאת בוו החיבור היא יוצרת איזשהו קשר בין השחיטה להכתרה. כרגע אבל לא נתייחס לבב החיבור אלא למילה עצמה עליהם, שרב כהנא אומר שכאילו כתוב כאן לא עליהם באלף אלא עליהם בעין. כלומר בעצם מה שפסוק ח' בא לרמוז, שבאותו מקרה של פסוקים ה' עד ז' שראינו מקודם, שאם הוא רק שחט אחרי זה בחוץ כשאסור אז אין קראת, על אותו מקרה, אם הוא גם הקטיר, אז כבר יש את הקראת של פסוקים ח' ט', זו דעת רב כהנא, שוב, אם הוא הקדיש כשמותר בחוץ, ואחרי זה שחט כשאסור, אז באמת אין קראת, אבל אם הוא גם העלה בחוץ כשאסור, אז כבר יש קראת, זה רב כהנא. לעומת זאת רבה, דוחה את זה משתי סיבות, ואומר שגם כאן אין קראת, כי א', לא כתוב כאן עליהם בעין, אלא עליהם באלף, וב', רבה מביא ברייתא מפורשת שדי חוזרת על המקרים של המשנה, רק שבמקום להשתמש בניסוח של המשנה, שהוא אחרי זה הקריב בחוץ, שעל זה המשנה אמרה שאין לו קראת, ובאמת המילה הקריב היא קצת עמומה, כך שאפשר לפרש הכוונה היא דווקא שחט ולא הקטיר, בברייתא לעומת זאת כתוב במפורש שאחרי זה הוא העלה בחוץ, ובכל זאת אין לו קראת, כלומר, ראיה מפורשת נגד רב כהנא, גם כשהוא שחט בחוץ, אין לו קראת. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, שוב לסיכום החלק העיקרי, אם הוא הקדיש כשהיה מותר בחוץ, אבל עד שהוא שחט או הקטיר, אז כבר אסור בחוץ, אז על השחיטה אין לו קראת, זה כתוב במשנה, על ההכתרה, לפי רב כהנא יש קראת, לפי רבה גם על זה אין, זה היה החלק השלישי. החלק הרביעי והאחרון זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', וזה לגבי הקטע הבא במשנה, ששם מפרטת את ההבדלים בתהליך ההקרבה בין במה קטנה לבמה גדולה, ומביאה 11 הבדלים, נראה אותם קודם במהירות, ואז נעבור אחד אחד עם המקור שהגמרא מביאה, אז בבמה קטנה. לא צריך לא סמיכה ולא שחיטה בצפון ולא שתיים שם ארבע ולא להניף חזה ושוק ולא להגיש את המנחה למזבח ולא צריך כהנים ולא בגדי שרת ולא כלי שרת ולא ריח ניחוח ולא מחיצה בדמים בין למעלה למטה במזבח ולא צריך לחוץ ידיים ורגליים, אלה הדברים, ועכשיו נראה את המקור של כל אחד. אז דבר ראשון, בפמה קטנה לא צריך לסמוך על הקורבן, כי בויקרא א' בפסוק ג' נגמר במילים יקריב אותו לרצונו לפני השם, נקודה, ואז פסוק ד' מתחיל ב' ושמח ידו על ראש העולה וכו'. אז אם נצרף את המילים האלו, יוצא לפני השם ושמח, כלומר איפה צריך לסמוך? רק לפני השם, ולא בפמה קטנה, זה דבר ראשון. הדבר השני, בבמה קטנה לא צריך צפון, כלומר בניגוד למשכן ולמקדש שקודשי קודשים שוחטים דווקא בצפון העזרה, בבמה קטנה אין דבר כזה. מאיפה לומדים את זה? אז גם כן, בויקרא א', הפעם פסוק י' כתוב, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, דווקא לפני השם צריך צפון, אבל לא בבמה קטנה. הדבר השלישי זה שבעולה ושלמים במקדש ובמשכן צריכים לזרוק על המזבח שתיים שהם ארבע, כלומר זורקים על שתי פינות, אבל בכל פעם זה פוגע בשתי קירות, כך שבסך הכל יש דם על כל ארבע הקירות, אפילו בממה קטנה לא צריך, אלא פשוט זורקים פעמיים. איפה לומדים את זה? שוב, מויקרא א', הפעם פסוק ה', וזרקו את הדם למזבח סביב, אשר פתח חול מועד, כלומר איפה צריך סביב, שהדם יהיה מסביב לכל המזבח, רק בפתח חול מועד ולא בממה קטנה. הדבר הרביעי זה הנפת חזה ושוק, לומדים את זה מויקרא י' ד' פסוק י' ב', לגבי הנפת כבשי עצרת, ששם כתוב והניף אותם תנופה לפני השם, כלומר איפה צריך הנפה? דווקא לפני השם, ומשם כבר לומדים לכל שאר הנפות. הדבר החמישי זה שלפני שמקריבים מנחה צריך להגיש אותו למזבח, אז גם את זה לא צריך לעשות בבמה קטנה, ואת זה לומדים לפי הגרסה של רשי, לא הגרסה של הגמרא שלנו, מויקרא ו' פסוק ז', כתוב, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. כלומר, מתי צריך לקרב אל המזבח? רק כשזה לפני השם. זה הדבר החמישי. עכשיו, אנחנו עושים שנייה עצירה כאן, כי כאן המשנה פותחת סוגריים ואומרת שמה שאמרנו הרגע, שבבמה קטנה לא צריך להגיש את המנחה למזבח, זה מניח שבבמה קטנה יש בכלל דבר כזה מנחה. לעומת זאת, רבי יהודה חולק על זה ואומר שאין דבר כזה מנחה בבמה קטנה. הזכרנו את המחלוקת הזאת לפני יומיים בקוף י' ז', ועכשיו נראה על זה שני דיונים קצרים. א', מה המקור של רבי יהודה שאין מנחה בבמה קטנה? אז כתוב בויקרא י' ז', שזה הפרשייה שלנו של הקרבה בחוץ, אז בפסוק ה' כתוב, למען אשר הביאו בני ישראל את זבחיהם, אשר הם זובחים על פני השדה, והביאו להשם על פתח חול מועד אל הכהן, וזובחו זבחי שלמים להשם אותם. עכשיו, כמו שכבר הזכרנו, פסוק ה' מדבר על מצב שבו הוא הקדיש את הקורבן כשהיה היתר הבמות והיה מותר בחוץ, אבל עד שהוא בא להקריב כבר אסור, ולכן אומר לו הפסוק שהוא צריך להקריב את זה במשכן ולא בחוץ. אבל תחילת הפסוק מתייחס לזה שכשהוא הקדיש, אז היה היתר הבמות, ועקרונית אם זה היה נמשך ככה, הוא היה יכול כן להקריב בחוץ, וזה הכוונה אשר הם זובחים על פני השדה, בחוץ. רק כי נבנה המשכן אז עכשיו כבר אסור לו, אבל עדיין נוכל ללמוד מתחילת הפסוק מה מותר להקריב בחוץ כשכן יש היתר הבמות. אז מה כתוב בפסוק? אשר הם זובחים על פני השדה, כלומר קורבנות ולא מנחות. ובסוף הפסוק כתוב אותם, והמילה אותם לכאורה מיותרת, ולומד מכאן רבי יהודה שזה בא להדגיש שזה דווקא זבחים שמוזכרים בפסוק ולא מנחות. אז זה המקור שגם בזמן היתר הבמות לא מקריבים מנחות בבמות. זה דבר ראשון. דבר שני לגבי זה, זה שבא רב ששת ומרחיב את המחלוקת בין רבנן לרב יהודה גם לגבי עופות. כלומר, רבנן שאומרים שיש מנחות בבמות הקטנות אז גם יש עופות, ורב יהודה שאומר שאין אז גם אין קורבנות עופות. ולמה? כי עם אותו מקור אמרנו זבחים, אז דווקא זבחים ולא מנחות וגם לא עופות. זה דבר שני, ועד כאן הסוגריים לגבי האם יש מנחה בבמה, ועכשיו בוא נחזור לנושא המרכזי שלנו של תהליך ההקרבה, במה שונה הבמה הקטנה מהמשכן והמקדש. אז בינתיים אנחנו בדבר החמישי, שבבמה הקטנה, בהנחה שיש מנחה, אז לא צריך להגיש אותה למזבח, ועכשיו בוא נעבור לדבר השישי. אז הדבר השישי זה שבבמה הקטנה לא צריך כהנים, את זה לומדים גם מויקרא י' ז', בפסוק ו' כתוב, וזה רק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח חול מועד. אז איפה צריך כהן? דווקא פתח חול מועד. הדבר השביעי זה שבבמה הקטנה גם לא צריך בגדי שרת, כי כתוב בשמות כ"ט פסוק למד, שבעת ימים ילבשם הכהן וכו', כלומר מדובר שם על הבגדים, וכתוב אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש, כלומר איפה צריך את בגדי השרת? דווקא באוהל מועד ולא בבמה הקטנה. הדבר השמיני זה שבבמה קטנה גם לא צריך כלי שרת, וזה מבמדבר ד' בפסוק י"ב כתוב, ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש וכו', כלומר איפה צריך כלי שרת? בקודש, ולא בבמה קטנה. הדבר התשיעי זה שבבמה קטנה גם לא צריך ריח ניחוח. מה הכוונה? אז במקדש ובמשכן, אם מישהו רוצה לפני שהוא מעלה את הבשר על המזבח, קודם לצלוט אותו מהצד על סתמש, ואז לעלות למזבח, זה אסור. כי צריך שכשהוא מעלה על המזבח, זה יהיה הצליעה הראשונה של זה, וככה יש לזה ריח, זה נקרא ריח ניחוח. זה בבמה הגדולה, במשכן, במקדש, אבל בבמה קטנה לא צריך. ומאיפה לומדים את זה? אז שוב, מאותו פסוק שקראנו מקודם, בויקרא י' ז' פסוק ו', כתוב כאמור, וזה רק כהן את הדם על המזבח השם, פתח חול מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח. אז איפה צריך ריח ניחוח? רק בפתח חול מועד, ולא בבמה הקטנה. הדבר העשירי זה שבבמה קטנה גם לא צריך מחיצה בדמים. כלומר, בבמה גדולה, משכן, מקדש, אז יש איזשהו הפרדה בין החלק העליון של המזבח לחלק התחתון. ואת רוב הקורבנות זורקים את הדם בחלק התחתון, בחטאת ובעולת העוף בחלק העליון, כל זה בבמה גדולה, אבל בבמה קטנה אין דבר כזה, אין עליון תחתון, אלא העיקר שיהיה איפשהו על הקיר, איפה לומדים את זה, משמות כ"ז, פסוק ה' כתוב, והייתה רשת עד חצי המזבח. הדגש הזה על המזבח זה דווקא במזבח שבמשכן, ולא במזבח של במה קטנה. אם בכלל צריך שהמזבח, זה היה הדבר העשירי. והדבר האחד עשר והאחרון, זה שבבמה קטנה גם לא צריך רחיצת ידיים ורגליים, כי כתוב בשמות מם, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, ובקרבתם אל המזבח ירחצו, כלומר, דווקא באוהל מועד, ולא בבמה קטנה. עד כאן 11 הדברים שאותם לא צריך בבמה קטנה בתהליך ההקרבה, ובזה הגענו לשורה 11 לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במשנה לגבי היתר ואיסור הבמות, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על תקופת נוב וגבעון, שלפי המשנה שוב הותרו הבמות, ולגבי זה ראינו שני סעיפים. א', מה המקור שהותרו הבמות, וזה מי כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, שמנוחה זה שילה ונחלה זה ירושלים, והבנו שעד המנוחה והנחלה, כלומר בגלגל היה היתר הבמות, במנוחה ובנחלה, כלומר בשילה ובירושלים יש איסור הבמות, ומזה שהפסוק חילק ביניהם אל המנוחה ואל הנחלה, לומדים שגם ביניהם יש עוד תקופה, נוב וגבעון, שגם שם יש עוד פעם היתר הבמות. זה סעיף ראשון. סעיף שני, המשנה אמרה שבתקופת נוב וגבעון, אז את המעשר השני אוכלים בכל ישראל, כמו את הקודשים קלים. וריש לקיש שואל למה? הרי זה לא קורבן, זה צריך להיות ליד המשכן. וענינו שתי תשובות. תשובה אחת, זה ללמוד מגזרה שווה שכשאין ארון, אז גם אין מעשר שני ליד המשכן, אבל דחינו, כי אז נצטרך לעשות לימוד דומה לגבי כל הקודשים. לכן תשובה שנייה זה שהמשנה היא כמו רוב הדעות שהיחיד לא יכול להקריב חובות בזמן היתר הבמות, אפילו לא במשכן, וממילא לא יכול להקריב מעשר בהמה, ויש הקש בין מעשר בהמה למעשר שני, ולכן גם לא מביא מעשר שני למשכן, אלא בכל ישראל, ובאמת רבי יהודה יחלוק על זה. וכיוון שהוא אומר שהוא כן יכול להביא חובה למשכן, אז הוא גם כן יצטרך לאכול מעשר שני דווקא באזור של המשכן, אפילו שאין שם ארון, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד שתי ברייתות עם עוד דעות לגבי מנוחה ונחלה, כשבסך הכל יש לנו ארבע דעות. רבנן במשנה שלנו אומרים שמנוחה זה שילה ונחלה זה ירושלים, כמו שאמרנו. רבי שמעון בברייתא א' רק הופך את זה, שמנוחה זה ירושלים ונחלה זה שילה, אבל אין לזה השלכה מעשית, וראינו למה כל אחד מפרש כמו שהוא מפרש. אבל אחרי זה בברייתא ב' ראינו עוד שתי דעות, וזה רבי ישמעאל שאומר ששניהם שילה, כך שזה בעצם אומר שמשילה והלאה נאסרו הבמות גם בנוב וגבעון, ורבי שמעון בר יוחאי בברייתא ב' אומר ששניהם ירושלים, כך שזה לכולה שעד ירושלים יאתר הבמות כולל בתקופת שילה. כך שאם נסכם, בגלגל ברור שהיה מותר הבמות, בירושלים ברור שאסור הבמות. לגבי שילה ונוב וגבעון, אז למשנה שלנו ולרבי שמעון בברייתא א' בשילה אסור, בנוב וגבעון מותר, לרבי ישמעאל בברייתא ב' בשניהם אסור, ולרבי שמעון בר יוחאי בברייתא ב' בשניהם מותר. אלה הדעות, וראינו קושיות על הדעות השונות כשנזכיר אחת מהם, וזה איך מנוח הקריב קורבן בתקופת שילה, ואמרנו זו הוראת שעה, וראינו שבסוף רבי ישמעאל הודה לרבי שמעון בר יוחאי בברייתא, כך שבעצם נשארנו עם שתי דעות. דעה אחת זה המשנה שלנו שבשילה יש איסור הבמות ובנוב וגבעון יש היתר הבמות, ודעה השנייה רבי שמעון בר יוחאי שבשניהם יש היתר הבמות עד ירושלים. זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לקטע הבא במשנה, וזה לגבי אם אדם הקדיש כשהבמות אסורות או מותרות, והקריב כשזה היה הפוך. מה הדין? אז אם הוא הקדיש כשהיה אסור, ואז הקריב בחוץ כשהיה מותר, אז הוא ביטל מצוות עשה, אבל אין עליו שום לב. אבל אם להפך, הוא הקדיש כשהיה מותר בחוץ, אבל הקריב כשהיה אסור בחוץ, אז הוא ביטל עשה, וגם יש עליו לב, אבל אין קראת. ולגבי זה ראינו שני דיונים. א', למה אין קראת? אז ראינו בפסוקים שפסוקים ה' עד ז' מדברים על המקרה הזה, ושם לא מוזכר. קרקרת. שאלה שנייה, האם רק כשהוא שחט בחוץ במקרה הזה אין קרקרת, או גם כשהוא העלה בחוץ? אז רב קיין אומר שאם הוא העלה כבר יש קרקרת, והוא לומד את זה מ"ועליהם" של פסוק ח', ששם יש קרקרת על הכתרה, שמתייחס גם למקרה שלו אנחנו מדברים בפסוקים ה' עד ז'. לעומת זאת רבא חולק ואומר לו, א', כי לא כתוב "ועליהם עם עין", אלא "ועליהם עם א'", וב', יש ברייתא מפורשת שאומרת שלא כך, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על ההבדלים בין במה גדולה לקטנה בתהליך ההקרבה, וראינו 11 דברים שאותם לא צריך לעשות בבמה הקטנה, ובגמרא ראינו מקור לכל אחד. הדברים שראינו שלא צריך זה שלא צריך סמיכה, ולא צריך שחיטה בצפון, ולא צריך שתיים שן ארבע, ולא צריך ענפה של חזה ושוק, ובכלל ענפות, ולא צריך להגיש את המנחה למזבח. ובסוגריים כאן פתחנו מחלוקת האם בכלל יש מנחה בבמה קטנה, לפי רבנן כן, אבל לפי רבי דולור ראינו מה המקור שלו, ושרב שש תרחיב את המחלוקת גם לגבי קורבן עוף. ואם נחזור לרשימה, אז בבמה קטנה גם לא צריך כהנים, ולא צריך בגדי שרת וכלי שרת וריח ניחוח, וגם אין למעלה ולמטה במזבח, וגם לא צריך חיצת ידיים ורגליים, וכאמור לכל זה ראינו מקורות. ומחר בעזרת השם ניפגש בדף האחרון, דף קוף קף, כל טוב בינתיים.